אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, אפשר למצוא אותנו גם באתר של כאן וגם ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני יובל יסוד. שלום לשניכם, שלום, מה יעשה לה?
שלום יובל אביבי, תשמע, זה ידוע שספורט הוא לא רק ספורט, ובטח שכדורגל הוא לא רק כדורגל, יש שם מצרים, יש שם לאומיות, יש שם ליבידו, כל שיגון של...
ככה מספרים, אני כמובן...
אתה כמובן לא יודע מזה, אבל יש... אפשר להגיד את זה לא רק על כדורגל, אפשר להגיד את זה על עוד דברים, כמו אגרוף, או כמו ג'יוג'יצו, למשל, סתם עולה לי לראש.
או ספרות, אפשר להגיד את זה על ספרות. לא.
לא. למרבה הצער אי אפשר להגיד את זה על ספרות. בכל אופן, האגדה מספרת, אגב, אגדה שנודעה לי ביומיים האחרונים, כי מרוב שהיא אגדה כזאת מעוללת, גם אני לא מצויה בספורט. אבל התעמקתי בספר שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, והאגדה מספרת שהונדורס ואל סלבדור יצאו פעם למלחמה בגלל משחק כדורגל.
כן.
אז זה לא נכון, אגב, אבל לא משנה. זאת האגדה, והיא אגדה יפה, אני אוהבת. אני אוהבת גברים שאוהבים כדורגל.
זה היה הקש ששבר את גב הגמל, נגיד. הם לא אהבו אחד את השני, ואז היה את המשחק כדורגל, והם אמרו, אוקיי, זה הסוף, אנחנו הולכים להרוג אחד את השני.
זה לא קרה ככה.
נילי, נו.
בסדר, אוקיי. אז הם יצאו למלחמה בגלל כדורגל. איזה רומנטי, איזה יופי, זה
מקסים. זה מדהים, מי המאמין.
אני העדפתי את הסיפורים האלה על הגרמנים והאנגלים שבהפסקת אש שיחקו כדורגל, או כל מיני כאלה.
זה הצד השני, זה גם יפה. זה הצד השני של אותו מטבע. כדורגל זה דבר שיכול גם בלב סכסוך, להוות, קרן אור של תקווה.
יפה, יפה, יפה. כל הכבוד, יובה. אולי תכתוב על זה ספר.
אני חושב שכבר עשו את זה.
יפה. אז תשמע, גם פה בישראל הכדורגל ביטא את כל המתחים הלאומיים. הרבה לפני שאנשים פה רבו אם לשחקנים מוסלמים מותר לשחק בביתר, או לפני שאנשים שרו מוות לערבים ביציעים, עוד קודם. אנחנו נדבר היום עם דוקטור עומר עינב, שכתב ספר על יחסי יהודים וערבים בארץ ישראל, טרום הקמת המדינה, כפי שהם באו לידי ביטוי בכדורגל. שיחקו אז כדורגל גם.
לא ידעתי שהיה כדורגל לפני קום המדינה, סתם ידענו.
לפני שנולדת לא המציאו כלום, גם לא את הכדורגל.
אומרים שהיה פה...
שמח, לפני שנולדת.
ואז הכל נגמר.
עוד קודם לכן, אנחנו נדבר עם צור שיזף שלנו, בפינתו דרך ספר, הפינה שלו על ספרי מסעות, שגם בה יש יצרים לאומיות וליבידו על פי רוב.
כי מסעות, כן, מסעות זה דבר מאוד, זה כמעט כמו כדורגל מסעות, או שכדורגל זה כמעט כמו מסע.
זה לא בגלל מסעות, זה בגלל צור שיזף, נכון, אבל בסדר.
פשוט אדם מלא ליבידו.
אבל, ידע. לפני זה, אנחנו דיברנו אתמול על תביעה נגד ברנז ונובל, שלא ימכרו אצלם לילדים ספרים קווירים, בלי הסכמת הורים, יש תביעה נגדם, הם טובים מהם את זה.
כן.
ובכלל על מצב צנזורת הספרים בארצות הברית, התנחמנו בדבר הזה שפה אף אחד לא קורא, ולכן אין סיבה שמישהו יצנזר. אבל נראה שאולי בכל זאת יש סיכוי שאיזה פוליטיקאי ממולח ימצא דרך לעשות קצת רעש ולטבוע צנזורה, ובוא נודה שזה יועיל לכל הצדדים, גם לספרים זה יועיל, וגם לפוליטיקאי זה יועיל, אצל הבייס שלו, זה פשוט יהיה נפלא.
נפלא, נפלא.
אורל תמרי מדווח בארץ לפני כמה ימים, על כך שהשנה, הוא כותב, הגיע סוף סוף גם לכאן המהפכה המתחוללת בשנים האחרונות, בתחום הספרות הגיעה לנוער. זה היה לי חדש, לא ידעתי. למדתי משהו. למעלה מ-16 ספרים בנושאים להטאבים, חלקם כבר יצאו ברבעון הראשון של 2022, עתידים לראות אור בשנה הקרובה, ולתת ייצוג נרחב לדמויות קוויריות מגוונות. השינוי מגיע לפי מה שנכתב בארץ לאחר מאבק ושיח בעמודי בוקסטגרם, הנה מילה חדשה, בוקסטגרם, זה כינוי לעמודי הספרים באינסטגרם. הם היה שם איזה מין מאבק ושיח מול ההוצאות הישראליות, שנועד להגדיל את היצע הספרים האלה בישראל, אף שזמן רב ובמידה מסוימת עד היום, נתפס התחום כנישתי.
בוקסטגרם.
בוקסטגרם.
למה אנחנו לא בבוקסטגרם?
אני לא יודעת, לא יודע מה לעשות שם. מה נעשה שם? אולי נפתח איזה בוקסטגרם של מה שכרוך.
חד משמעי.
ומה? לא יודעת. בסדר, בוא נלמד את הנושא.
בטח. טוב, נחזור לנושא. הוא כותב שהספרות הגאה לנוער החלה להופיע בארץ בקצב איטי אך קבוע משנת 2012, עם יציאת ספרים כמו כמה טוב להיות פרח קיר, אנבל זה במודן, אנבל במטר, וחורף קיץ גם במטר, ועמדה על ממוצע של 3 ספרים להטאבים בלבד בשנה, מתוך מאות ואף אלפי ספרי נוער שרואים אור בישראל מדי שנה. אלפי ספרי נוער רואים אור בישראל מדי שנה?
תראה, כל פעם כשכותבים משפט כמו מתוך מאות ואף אלפי, אז אתה צריך לתהות. זאת אומרת, זה מאות או אלפי? מה זה מאות ואף אלפי?
תראי, אנחנו יודעים כמה ספרים...
כשעושים כתבה, פשוט אפשר ללכת לבדוק כמה ספרי נוער יוצאים בשנה.
אנחנו יודעים כמה ספרים יוצאים, כולל ברושורים שהוציאו לזכר סבא.
הספרייה הלאומית יודעת בדיוק לנקוב במספר.
8,500, משהו כזה בשנה.
לא, אבל מדברים על נוער. 8,500 זה הכלים.
זה הכל, הכל, הכל.
כן, כן.
אני הייתי מעריך את זה במאות.
מאות, מאות.
אני הייתי מעריך במאות.
מאות ואף אלפי זה תמיד משפט בעייתי.
עדיין, עדיין, 3 מתוך מאות ספרי...
ואף אלפי. כן. לא, אגב, שלא נדבר על ספרים שיכול להיות שהם לא באופן מובהק, נגיד ספרים קווירים, אבל יש להם איזה מסרים תת-קרקעיים כאלה, אתה יודע.
זהו. מה זה קווירי? זה סוגיה שאסור לי לדבר עליה.
לא, זאת סוגיה שאנחנו לא נדבר עליה עכשיו, בדיוק.
זו סוגיה שאם אני אפתח את הפה שלי עליה, זה יהיה הסוף.
נכון, שלך.
של כולם. טוב, הסוגה הזאת, כותבים שם, סוגת הספרים הזאת הפכה לחלק בלתי נפרד משוק הספרים האמריקאי, בניגוד למה שקרה כאן, על פי אתר Goodreads, בשנת 2021, יותר מחמישית מספרי סוגת הנוער הבוגר, שזה Young Adults. את אוהבת את זה, נוער בוגר? Young Adults?
זה הגון. זה נראה לי הגון, זה נראה לי, כן, זה נראה לי בסדר גמור לקרוא לזה ככה, נוער בוגר.
נאמת, סוגת נוער בוגר, שילבו דמויות מגוונות מן הקשת הקווירית, כשלא מעט מהם מככבים במשך שבועות ואף חודשים רבים ברשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס, שוחים בפרסים ותשבחות חוצות גבולות.
טוב, כרגיל אנשים פה בארץ לוקחים דוגמה מאמריקאים כאילו שיש לנו משהו איתם במשותף, זאת אומרת, איך זה יכול להיות שזה קורה באמריקה ולא אצלנו, והאמת היא שאין לנו איתם שום דבר במשותף, ובטח לא בכל הנוגע לספרות וספרים וקריאה, ויכול להיות שהדבר היחיד שיש לנו איתם במשותף זה שאנחנו אוהבים המבורגר כולנו, אם כי גם לא, כי גם פה אנשים אוהבים המבורגר מהדשים יותר.
לא, זהו, זה העולם של אתמול. עכשיו זה ביונד.
אבל העולם של אתמול הוא פה. האמריקאים עוד לא שם בעדשים, לדעתי. רובם. הם עדיין אוכלים אוכל מבעלי חיים. מוזר, אבל ככה זה.
מוזר.
בכל אופן, בארץ הם טועים מדוע הספרות הגאה בישראל מתחילה להראות ניצני פופולריות דווקא כעת ב-2022. הם מראיינים את יותם שווימר, שהוא עורך בהוצאת טל מאי. הוא אומר שלדעתו יש לשינוי הזה שתי סיבות. הראשונה היא שהספרות הגאה לנוער בשנים האחרונות היא החזקה ביותר בארצות הברית, והשוק הישראלי מסתכל בעיקר על השוק האמריקאי, שזה שוב, אני חייבת להגיד, זה נשמע לי כמו פייק ניוז, אבל מצד שני, אני לא בהוצאת ספרים, והוא כן. הם מדווחים שהוצאת טל מאי תוציא השנה 4 ספרים להטאבים. שווימר אומר שם שכבר מספר שנים זו הספרות המובילה, הטרנדית והמדוברת, וכמו במקרים של טרנדים אחרים בספרות, ישראל מגיעה אליו באיחור. לא מפתיע אותי שאם ב-2015 התחלנו לראות יותר ספרים גאים בעולם, אז רק היום, 7 שנים אחרי, אנחנו רואים תפוצה רחבה יותר בארץ. הסיבה השנייה, הוא אומר, קשורה בצורת התקשורת החדשה של ההוצאות עם הנוער. לנוער היום יש אמצעים רבים, הוא אומר, כדי להביע את מה שהם אוהבים, את מה שמדבר עליהם ודעתם. אני יודע שטל מאי הדקה את הקשר עם הקהל הצעיר בעזרת האינסטגרם, ואנחנו רואים שהם מדברים בעיקר על ספרים גאים, לצד ספרות פנטזיה וספרות ריאליסטית. אני חושב שהיכולת של ההוצאות לראות בצורה חדה יותר מה הקהל רוצה, עוזרת לשפר את הקשר הזה. זה נשמע קצת... בוא נודה בזה, זה נשמע קצת מופרך.
מה מופרך?
כל התיאוריה הזאת, שפשוט באינסטגרם אנחנו מתקשרים איתם, ואז ככה אנחנו יודעים מה הם רוצים.
נשמע לי סופר הגיוני. לא, נשמע לי מופרך שהוצאה... מה זה מופרך? נשמע משונה קצת שהוצאה, תגיד, נערים ונערות כותבים לה, היי, למה אין יותר ספרות קווירית אצלכם בהוצאה? ואז אומרים, אוקיי, ועושים את זה. זה נשמע תהליך...
לא כלכלי, בוא נגיד.
מה זה? אבל זה משונה לנו. זה משונה לנו, אנחנו זקנים, אנחנו לא מבינים
כלום. ברור שלנו, למי? אנחנו שנינו פה. למי זה משונה?
לא, אבל יש בזה משהו נורא יפה. אני אוהב את זה. אם הוא אומר את זה, הוא בטח לא, הוא בטח... שוב, הוא עושה את הדברים האלה, הוא עושה את התקשורת הזאת. אני חושב שזה תהליך הגיוני.
אני אוהב את העמדה התמימה שאתה נוהג לתפוס פה בתוכנית.
אני חושב שזה תהליך מאוד הגיוני.
זה יפה והיפי.
כי בני נוער מתקשרים אחד עם השני דרך האינסטגרם ודרך הדבר הזה, ומביעים את דעתם דרך רשתות חברתיות. אז למה שלא יעשו את זה עם הוצאה שהם קוראים ואומרים לה, למה אתם לא מוציאים ספרים כאלה?
אוקיי, בבקשה, כל הכבוד.
זה יותר הגיוני מהטיעון האמריקאי. אני רוצה להגיד שהטיעון לגבי הטיעון האמריקאי זה בכלל, את יודעת, יצאה עכשיו אנתולוגיה של שירת דור הביט. זה לקח לנו הרבה יותר משבע שנים להגיע לשם, לטרנד האמריקאי.
נכון.
אז אני אומר, זה נשמע לי הרבה פחות סביר. נשמע לי שבני נוער היום מושפעים מאוד מהאמריקאים, אולי באמצעות סדרות ודברים כאלה, ושם קוויריות היא מאוד מאוד חזקה בשנים האחרונות, ואז הם רואים את זה בנטפליקס, ואז הם אומרים, למה אנחנו לא קוראים על זה יותר ספרים? שזה גם נשמע לי מופרך, שאתה רואה משהו בנטפליקס, אז הוא אומר, בוא אני אקרא על זה ספר. זה נשמע לי מופרך. בכל מקרה, גם יעל מוצ'צקי מראשת מדור ספרות ילדים ונוער בכנרת צמורת דביר, מתראיינת בכתבה, גם הם יוציאו בקרוב 3 ספרים להטאבים, וגם היא מוצאת שיש עניין גובר אצל בני נוער בנושאים האלה, הם אפילו מדווחים שם על רבי מחר פה בארץ של ספרי נוער להטאבים, למשל, סדרת הרומנים הגרפיים עוצר נשימה מאת אליס אוזמן, על סיפור אהבה של חברים לספסל הלימודים ניק וצ'רלי, זה בין רבי המחר הגדולים לנוער של כנרת צמורת דביר, וגם הסדרה ארי ודנטה, שבמרכזה החברות המיוחדת של שני נערים מתבודדים, וזה במחלקת הנוער של תלמי, הם כותבים, סדרות הנוער נשתפות בדמויות להטאביות צבעוניות ואהובות, ולכך מתווסף גם הרצון לפרק את המגדריות המובנית, ולעסוק בזהויות קוויריות שונות, ולנווט את הספרות לנוער בישראל למקום שוויוני
שמה,
יותר.
זה פשוט נשמע לי קצת יחצני, אני מודה, כי על מה הם לא כותבים בארץ?
על מה?
אין שם מילה אחת בכל הדבר הזה על הצנזורה בארצות הברית, על ספרים מהסוג הזה ועל הסערה שזה יוצר. כאילו שאנחנו פה מדברים בזה גן עדן של, כאילו הנה הגן עדן מגיע אלינו עכשיו והכל יהיה טוב, אנחנו נהיה כמו אמריקאים חמודים כאלה וכל אחד יהיה, והילדים יוכלו לקרוא ספרים קווירים, וזה לא מה שקורה, זאת אומרת זה ממש, עכשיו יהיו ספרים קווירים בעברית, אז תבוא גם ההתנגדות.
נכון.
זאת האמת.
אנחנו כבר רואים אותה.
יפה.
אנחנו רואים אותה עם ציפי, עם הסיפור עם ציפי שביט.
בכתבה אין לזה אפילו רמז. אין רמז.
אנחנו רואים את זה עם כדורי רובה, שנשלחים לאימהות של מארגני מצעדי גאווה ודברים כאלה.
שלא לדבר על זה שאנחנו רואים את זה כשמישהו דוקר ילדה במצעד הגאווה, והורג אותה, כאילו, שלא לומר רוצח אותה.
ההתנגדות קיימת כבר.
אני חושבת שזה נורא מוזר לדבר על האמריקאים כעל גן עדן, הנה אצלהם יש את כל הדבר המקסים הזה, ואנחנו מייבאים אותו, ולא להגיד מילה אחת על מה שקורה סביב זה, ועל הסערה שזה מייצר, ועל הכוחות החושך שזה מביא.
לא נעים להסכים איתך, אבל אני מסכים איתך. זה באמת חלק מרכזי מהדיון, במיוחד שזה כל מה שמדברים עליו עכשיו, כל אתר ספרות אמריקאי, פשוט מתעסק אך ורק, חצי מהכתבות בניו יורק טיימס, זה על בוק בנינג, ועל החוק בזה, והחוק שם, רק על זה הם מדברים, רק על זה הם מדברים, בארצות הברית.
טוב, אז כנראה שבארץ הם אנשים שהם כמוך,
הם אופטימיים,
אופטימיים,
בדיוק.
אופטימיים, הם לא רוצים לראות את זה, וזה יפה גם, זה כל יפה. הכבוד.
אנחנו ננהל את השיח בינינו בבוקסטגרם הקווירי, ושם כוחות האופל לא נכנסים.
עכשיו, דרך הספר.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם דרך הספר שלנו ועם צור שייזף שלנו, סופר מסעות ופרוזה, עיתונאי, צלם ונוסע, שלום צור שייזף.
שלום, איה, וולקאם בק.
תודה רבה, תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
רגע, הצחקוק הזה שלך, זה אומר שאתה חושב שאתה לא שלנו?
הם חושבים שאני שלהם, הבן אדם. כמה ניסו לקשור אותו לאוהל.
לא, אני כל כך נהנה מזה, שמישהו חושב שאני שלו, אני כל כך נהנה. אני רק מחכה לליטוף הזה פעם בשבועיים, וזה מה שמחזיק אותי לעוד שבועיים.
יפה, אז אנחנו נמשיך ללטף, ואנחנו מדברים היום על קפוצ'ינסקי, שדיברנו עליו כבר פעם.
כן, דיברנו עליו בענייני אפריקה, ועכשיו אני רוצה ללכת לאחד הספרים הגדולים והחשובים שלו, וזה אימפריה. קפוצ'ינסקי הוא פולני.
כן.
והספר הזה הוא ספר שבעצם מספר את סיפור התמוטטותה של ברית המועצות, והוא נוסע בעצם רגע אחרי שהחומות נופלות. אנחנו דיברנו בעבר על קולין טופלון, על הסיביר שלו, ואמרתי שבאותה תקופה, בעצם כל מי שהיה איזה סופר מסעות יצא לעשות דברים, אבל מי שהיה הכי מוכשר בעצם לעניין הזה הוא קפוצ'ינסקי. עכשיו קפוצ'ינסקי נולד בכפר במזרח פולין, וכשפרץ מלחמת העולם השנייה, הוא בעצם ילד בן 5-6, והוא מספר שם את מראות הכיבוש הסובייטי הרוסי. כי צריך לזכור שהרי פולין חולקה בין הרוסים לבין הפולנים עד הפלישה הגרמנית ב-41 נצאה ברברוסה, שהיא כובשת גם את החלק הזה שהיה בידי הרוסים.
כן.
והסיפור הזה הוא סיפור חשוב, מכיוון שבעצם אתה רואה שיש איזה משהו החוטפנות הרוסית, או במובן האימפריאלי הרוסי, הם נכנסים פנימה, ואז אנשים מתחילים להיעלם לכיוון מזרח. כל פעם מישהו נעלם, נעלם המורים בבית ספר, נעלמים אנשים מפה, נעלמים אנשים שם, והזיכרון הראשון של קופצ'ינסקי מהרוסים, זה שהם בעצם כובשים אלימים שעושים בארץ, מה שעונסים את הארץ בכל מובן אפשרי. זה בעצם הפרולוג לספר. הפרולוג שהוא מסביר למה הוא רוצה לחזור פנימה, והוא גדל אחרי זה בתקופה הקומוניסטית. הוא בעצם מתפתח כאדם בוגר ושלם בתוך התקופה הקומוניסטית, עושה את הקריירה שלו, ופחות או יותר כשהוא בן 50 ומשהו, כל העסק הזה קורס, והוא די עמום מזה. הוא דבר שם כמובן מתחיל את הסיבוב שלו מסנט פטרסבורג ומוסקבה, ומדבר על העניין הזה שפתאום כולם מתחילים לדבר.
אנחנו מדברים על שנות ה-90 בעצם, כשהוא
מתחיל. כן, מדברים על 89-90, בעצם הוא עושה את המסע הגדול, בודק, רוצה לראות, אבל אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר זה שבאמת ברגע הזה, האימפריה חושפת את הקרביים שלה. והוא מדבר על זה שבעצם לפני זה כולם שתקו. השתיקות היו מלאות משמעות, ופתאום כולם מתחילים לדבר ולהתדיין, פתאום יש מין אביב כזה שתוקף את כל הדברים, וצריך לזכור שהאביב הזה הולך ונעלם, או הלך ונעלם, הוא כבר לא כל כך קיים ב-10-15 שנים האחרונות של שלטונו של פוטין.
נכון.
והוא מדבר, יש שם כמובן התובנות המדהימות של סופר מסע. הוא מדבר, מספר על התקופה הסובייטית, והוא אומר, לא היה סכום בתקופה הסובייטית. ולמה לא יכלתי להשיג כפית בתקופה הסובייטית? כי הכל הלך לחוטי הטייל שהקיפו את המחנות של כל האנשים ששלחת אותם למשל לבוקטה, על מנת לכרות את כל המחצבים האלה בסביב המעגל הארקטי, מקומות שמיליוני אנשים פשוט נכנסו לשם ונעלמו. הם פשוט צנחו מקור, והוא מבקר במקום, והוא עובר על הטילים האלה, על כל הבתים האלה שבעצם השלג מכסה אותם, אתה צריך לחפור את דרכך פנימה ולצאת החוצה, וההבנה הזאת, למה רוסיה או ברית המועצות, היא בעצם מדינה שמשועבדת לגחמות האימפריאליות שלה, וגורמת לזה שהאוכלוסייה שלה תהיה אומללה בצורה האיומה ביותר שיש. והדברים האלה, הראייה הזאת של קפוצ'ינסקי לתוך האימפריה הרוסית, בעצם זה דבר שהוא מלמד אותך המון על העניין הרוסי הגדול. על העניין הזה שבעצם לא אכפת להם מהאנשים שלהם. מקום שאף פעם לא הייתה בו דמוקרטיה, מקום שלא יכלת לאכול כבן אדם מגון עם סכום, עם סכין למזלג, כי כל הברזל וכל המתכת וכל הפלדות הלכו לכיוונים אחרים, כי כל ההשקעה הייתה כל הזמן בהשקעה של איך אני ממשטר את האנשים, איך אני סוגר אותם, איך אני עושה דברים, איך אני משתלט על עוד ועוד אדמה.
אבל כשהוא יוצא לטיול הזה, למסע הזה, לטיול חביב כזה, למסע הזה, כשכבר הכל נגמר, הוא לא מוצא פתאום סימנים לתקווה, הוא לא מוצא פה את האפשרויות להתפתחות, הוא לא מוצא את המקומות שבהם אפשר...
שהנה עכשיו, אנחנו...
דמוקרטיה, שזה גן עדן, כידוע לנו.
בוא נגיד ככה, קופשינסקי הוא במובן של רוסיה, ברית המועצות, הוא מלא תאוב לשיטה, הוא ביקורתי מאוד, הרוסיות הזאת לא מוצאת חן בעיניו, הוא לא מאמין להם, הוא גם לא מאמין ביכולות שלהם בעצם לעשות איזה משהו. זה קטע די מדהים, כי הספר מתחיל, ויכול להיות שאני אפילו אשלח לכם את הצילום של שני העמודים הראשונים שתעלו אותו, אולי אפילו באתר, הוא נותן ציטטות של סופרים, מחזאים ונושאים אחרים, שמספרים בעצם על למה המקום הזה לא יכול להיות. למה הוא אף פעם לא היה דמוקרטיה, למה הוא תמיד בוזבז, למה הוא תמיד כזה, למה הוא תמיד אחר, הוא מחפש את כל הביקורתיות הכי גדולה שיש על הדברים האלה. עכשיו, הוא לא אומר שזה לא יכול להיות שיהיה טוב, אבל הוא חושש שכשמקום יש לו קווים מסוימים, היכולת שלו לצאת דרך חדשה היא לא ממש אפשרית. וגם כשאתה מסתכל על הדברים, אתה מסתכל על ההיסטוריה הרוסית. עכשיו, ההיסטוריה הרוסית היא היסטוריה של כמה מאות שנים. והכמה מאות שנים האלה, אף פעם לא הייתה דמוקרטיה ברוסיה. אף פעם לא הייתה יכולת לדבר. תמיד הייתה משטרה חשאית חזקה. ולמרות שהוא מסתכל על הדברים בצורה די מדהימה, הוא מדבר על ההתפרקות של כל המדינות שמסביב. הוא למשל, יש לו איזה רגע שהוא נוסע לכל הרפובליקות שהיו תחת ההשפעה הסובייטית, והוא מבקר נגיד בגיאורגיה, ואז הוא עושה איזה קפיצה לארמניה ולנגורנו קרבח, על מנת לראות מה קורה שם, וברור לו לגמרי שהעסק שם הולך להיות על סכינים, והולכת להיות מלחמה, והוא אומר, איך זה יכול להיות? רגע לפני זה כולם, אנשים פחדו להסתובב, להגיד, ופתאום כולם פה מסובבים עם נשק, ויש פה מיליציות, זאת אומרת, גם ההתפרקות הזאת של האימפריה, היא התפרקות מעוררת חלחלה בעיניו, כי במקום הדבר הישן הזה שהיה נורא, קם איזה משהו עכשיו שהוא לגמרי לא צפוי, והוא לא צופן טוב.
והוא לא היה מופתע, קפוצ'ינסקי, לראות מה קורה היום עם אוקראינה, כנראה, נכון?
לא, ממש לא, ממש, זה בדיוק חלק מהעניין. הספר הזה הוא ספר שבעצם מתאר את המצב של אוקראינה של היום, ואומר מה שהיה הוא שיהיה, זה האופי הרוסי, זאת ההתנהגות הרוסית, והתנהגו באכזריות בעבר, והתנהגו בחוסר סבלנות לאנשים, ותמיד יש להם איזה סוג של זלזול כזה כלפי המיעוטים וכלפי האחרים, הם אף פעם לא החשיבו אותם כטובים כרוסים, וזה ספר שהוא ספר די מדהים. הספר הזה הוא ספר שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, כאילו, מה חשבתם שיהיה? איך חשבתם שיצא משהו טוב מהדבר הזה? חשבתם שתוכלו לנהל את המדינה הזאת שהיא נורא נורא עשירה והיא נורא נורא טובה, אבל היא טובה למעט מאוד אנשים ומנצלת את רובה ואת משאביה ומלכלכת ומזהמת ועושה את כל הדברים שהם באמת היא נכשלה בהם בעבר. אני רוצה להגיד איזשהו דבר. הוא מגיע עד לקצה של סיביר. הוא מסתובב שם, מבקר שם, ומדבר כמובן על ההזנחה ועל זה שאנשים בעצם נעזבו באמצע המקום. ואני רוצה להעיר איזו הערה שאינה קשורה לספר, כי הוא קצת מדבר שם על היחסים בין סין ובין רוסיה, אבל לא הרבה. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שצריך אולי להוסיף לספר הזה, זה את נקודת פירוק של היום. רוסיה פרשה לאוקראינה, התגלתה כמדינה שלא באמת מסוגלת צבאית, לכבוש אפילו אויב חלש באופן יחסי. צריך לזכור שלמדינה הזאת יש גבול ארוך ביותר בעולם עם סין, ושסיביר מלאה באוצרות שהסינים רוצים, וחשפו את חולשתם. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים רגע להיות סופרי מסעות לרגע, אני חושב שאחד המקומות הבאים שבהם אנחנו נחזה את מה שקפוצ'ינסקי עוד לא טיפל בו, זה אולי פלישה סינית מתישהו לרוסיה.
וואו, הסינים בעצם, אתה אומר, יושבים, מסתכלים עכשיו ואומרים, אופה, פוטין הזה הוא לא כזה חזק.
כן, 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 כן. זה אחד הסיפורים הכי מרתקים, ואני חושב שאחד הדברים שספרות מסע נותנת לך, זה הצצה לתוך נפש של מדינה. דרך מעשיה, דרך ההיסטוריה שלה, דרך השיחות עם האנשים, דרך האוכל, וגם דרך הגבולות הארוכים והפרוצים שלה, וגם העניין הזה, תראה, הרוסים, כמו שהוא אומר, הרוסים טיילו, במובן של גדרות טייל, את כל הגבולות שלהם. חלקם הם אפילו חשמלו, הם עשו כל מיני דברים על מנת להסתגר. חומות לא מחזיקות מעמד. הסינים יכולים לספר לנו על זה, אנחנו יכולים לספר את זה. גם הרוסים יגלו את זה, וכשהעליתי את הדבר הזה לאיזשהו חבר לא מזמן, אז אמר לי, תגיד, מה אתה רוצה? כמה זמן הרוסים בכלל יושבים עד הקצה של סיביר? 150 שנה? זה יהפוך להיות סיני. אבל זה כמובן הערות שלא כתובות בספר, ואני מוסיף אותן, כי הספר הזה כמובן, כמו הרבה ספרים אחרים, נתן לי איזה טריגר לאיזה מחשבה של מה יהיה.
טוב, נשמע וואו. שיהיה כיף.
ממש כיף.
יהיה כיף. אני, אחרי ש...
יהיה גם הבבואות הקוף וכל מיני דברים.
כן, צור, לא, אבל אחרי שהאבק והשלג הסיבירי השקעו מהטנקים ומכל מה שהתחולל שם, אז אפשר יהיה לנסוע לשם ולכתוב על זה ספר מסע של מה, איך נראית סיביר אחרי הכיבוש הסיני.
זה דבר ראשון, והדבר השני להתרכז בעיקר לאהוב ולעשות אהבה, כי זה נראה לנחמה.
איי, 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 כל כך נכון, בסדר גמור.
עם ההמלצה הזאת אנחנו יוצאים, בסדר גמור. צור שיזף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות.
להתראות. חזרנו עם כדורגל.
השיר הזה היה רמז.
נכון. וגם, חבל שלא, כשהמיקרופון היה קבוע במהלך השיר, דיברנו על זה, אמרנו אחד לשני, היה משהו עם כדורגל בימים האחרונים, עשיתי גוגל, אנחנו ממש מוזרים. הייתה, מכבי חיפה זכתה באליפות.
אתה מוזר, כן, הם זכו? מזל טוב.
אתה מוזר, כן? אין לנו מושג. אוקיי, אז עכשיו הכל היה מתוכנן מראש.
בגלל השן.
הכל היה מתוכנן מראש.
אני הפועל, אז אני לא, אבל בסדר, נו מה אני יכולה לעשות, אנחנו רגילים להפסיד.
מכבי חיפה זה לא, זה סוג של הפועל, לא?
לא.
לא?
אנחנו מעדיפים את הפועל חיפה, אני מניחה. ואת ליברפול.
אני מכבי חיפה, אני לא יודע למה. קשור משהו לסבא שלי בטח. בכל מקרה, כל העניין הזה...
כל כך הגיוני שאתה תבחר בצד המנצח. זה פשוט קלאסיקה. מכבי חיפה זוכים, ואז אתה אומר, אני מכבי חיפה. פשוט נפלא. נהדר, קלאסי.
לבחור במפסידים, איך זה עבד לך עד היום?
זה עובד לי בסדר, תשמע. זה מה שאני, אני שם. עם הצד המפסיד תמיד.
כל הדבר הזה של המפסיד והמנצח, ומי בוחרים צד, זה לא בלתי קשור למה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, שהכל כמובן היה מתוכנן מראש, כי בחרנו לדבר על כדורגל יום אחרי האליפות, כי אנחנו חושבים על כל העניינים האלה. אז אני מתברר שהכדורגל נולד באנגליה, אני לא ידעתי את זה, הוא הגיע לארץ, לארץ ישראל, בימי האימפריה העות'מאנית, אבל כשנכבשה הארץ בידי הבריטים בשנת 1917, עלתה קרנו של המשחק הזה, והבריטים קיוו שהכדורגל יקרב לבבות בין יהודים לערבים.
בריטים תמימים.
כמוני, הם אופטימיים. אומרים, ניתן להם כדור.
אתה רואה, זה לא יצא להם הרבה מזה.
הם אמרו, ניתן להם כדור.
הם חשבו שגם יהיה להם כיף פה, הם גם חשבו שיהיה להם כיף פה, הם לא ידעו שנגרש אותם.
אתה רואה שני ילדים רבים במגרש, אתה נותן להם כדור, ואז הם משחקים כדורגל, אתה אומר, או, הנה, לא צריך לריב. לא זה מה שקרה. היו ניסיונות כאן להקים התאחדות כדורגל רב-לאומית, כאן, פה, אבל זה לא הצליח. כל זה ועוד בספר חדש, עומדים בשער, כדורגל ויחסי יהודים וערבים בארץ ישראל פלסטין 1917 עד 1948, זה פרי מחקר של דוקטור עומר עינב, שיצא עכשיו בהוצאת עם עובד. דוקטור עומר עינב כתב את עבודת הדוקטורט שלו בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, הוא היה עמית פוסט-דוקטורט במכון לחקר הציונות וישראל על שם חיים ויצמן באוניברסיטת תל אביב, מנהל פורום חוקרי המנדט בישראל, הוא ראש תוכנית לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני במכון מולד, הוא מלמד באוניברסיטת חיפה, ובמכללה האקדמית הדסה, ואת כל זה הוא עשה בסוף,
כי הוא אוהב כדורגל.
כדי לדבר על כדורגל.
תראה מה זה.
שלום, דוקטור עומר עינב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר.
אני חייב רגע להתפרץ לדיון שהתחלתם איתו.
אנא.
קודם כל, אני גם אוהד הפועל, אז זה 2-1.
אני תמיד, 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 גם כשאני מנצח, אני מפסיד, זה ברור.
זה לא כזאת שמחה גדולה וגאווה היום, או בכלל בשנים האחרונות, והשיר ששמענו לפני זה, השיר שגם איתו אשתי צעדה לחופה,
מה אתה אומר? איך קלעתי, אה? דיברתי איתה פשוט קודם.
זה הייתה בחירה שלה?
ממש.
כן, כן, היא התקנה אותי בדרך.
אז בעצם זה מיותר לשאול מדוע בחרת לכתוב על כדורגל. כל הסיפור הזה של היסטוריה וסכסוך, זה הכל תירוץ לכתוב על כדורגל.
א', ברור, ב', אני, בעצם, כן, ניסיתי לשלב אהבות שונות, כדורגל, באמת, אני אוהב את התחום, לפני כן לא כתבתי את זה בצורה רצינית, אקדמית, יחד עם התחום של באמת תקופת המנדט, יחסי יהודים ערבים, הסכסוך, שילבתי את שני הדברים האלה יחד, נכנסתי לאיזשהו תחום גם שלא כל כך עסקו בו באופן הזה, בנושא שאני כתבתי עליו, והבנתי שיש מה לספר, יש מה לחדש, והלכתי על זה.
אז בעצם הכדורגל הגיע לפה, הוא היה כאן בשלהי התקופה האוטומנית, אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה זה קצת נהרס כל העניין הזה, היו עיסוקים אחרים, והבריטים הכניסו לכאן את הכדורגל מחדש.
כן, נכון, באמת מלחמת העולם הראשונה חירבה פה הרבה היבטים בחיים בארץ של יהודים וערבים, וגם את הכדורגל שהיה אז פעילות פנאי זניחה, זה עוד לא היה משהו היום, והבריטים מגיעים פה ב-1917, עולים מהדרום, ממצרים, כובשים את הארץ אט-אט, ומכניסים לפה את המשחק שהם בעצם גם מולדת הכדורגל, הם גם האימפריה הכובשת כאן, וזה כלי שלהם באמת גם לתרבט את המקומיים, את הילידים, וגם אולי אחד המשל האזרחי של ירושלים, רונלד סטורץ, אמר בימים הראשונים של השלטון בירושלים, הוא אמר, אם אני אתן להם כדורגל, אני חייק להם כדורים, אולי הם יהפכו פחות פוליטיים. אפילו נערים אנגלים, אם לא יהיה להם מוצא לאנרגיות שלהם, הם יהפכו פוליטיים. אז הם ניסו גם לעשות את זה.
ומה, איך זה התקבל פה הכדורגל אצל היהודים ואצל הערבים? והם שיחקו ביחד? מה, איך זה הלך?
יש איזו תשובה מורכבת וארוכה, אבל אני ארחם עליכם ואקצר. אצל, דווקא המקום הראשון שבו בעטו בכדור בארץ כנראה היה בבית ספר סנט ג'ורג' בירושלים, ואצל הערבים הוא נכנס אז באמת לשימוש. בשנים הראשונות, באמת עד אמצע שנות ה-20, עם סוף שנות ה-20, אצל הערבים בעיקר הכדורגל היה מרוכז באליטות, במוסדות להשכלה גבוהה, זה היה נפס כפעילות באמת של המעמד הגבוה. לעומת זאת, ביישוב היהודי, זה היה ספורט הרבה הרבה יותר עממי, שתפס חזק גם בשכבות יותר נמוכות, גם במושבות, בערים, במשלב יותר מאוחר גם בהתיישבות העובדת, שהפועל נכנסה לתמונה, בהתחלה אנחנו מדברים רק על מכבי, מאמצע שנות ה-20 גם יש הפועל, ואז הפעילות עוד הופכת להיות הרבה יותר עממית ורווחת, והופכת להיות הספורט הכי פופולרי בקרב כל יושבי הארץ הזאת, כמעט בלי תחרות.
וכשהיא הופכת להיות כל כך פופולרית, היא כמובן, אתה יודע, אנחנו דיברנו על המלחמה בין הונדורס לאל סלוודור, אנחנו אומרים שלכאורה כדורגל יכול לגרום למלחמה, אבל בעצם פשוט מדוע הכדורגל הוא משקף כזה מוחצן של מהלכים לאומיים, של מהלכים פוליטיים, של מהלכים חברתיים? למה דווקא המשחק הזה הוא דרכו הכל נחשף?
לא, בדיוק, כמו שאמרת, מלחמות לא פורצות בגלל כדורגל, וגם השלום לא יפרוץ בגלל כדורגל. וחשוב להבין באמת, לא להתיימר לנסות לנבא תהליכים ככה. אבל הכדורגל יש בו באמת המון המון יצרים, והוא יכול לשקף תהליכים מחוץ למגרש, שאתה רואה אותם בפנים, כי הרבה פעמים במשחקים בין נבחרות או בין מועדונים, הזהות היא על בסיס דתי, או אתני, או קהילתי, או כל דבר אחר. וכשאתה במגרש, אתה רואה את השארת האמנון, אתה רואה את החולצה, את הסמל, את הדגל, זה באמת מלכד אותך סביב משהו, וגם מלכד אותך כנגד משהו אחר, כנגד מישהו אחר, וכדורגל שיחק תפקיד חשוב במובן הזה, באמת כבר 100 שנים אחורה, לא רק פה בארץ, אלא בכל העולם, אנחנו לא בכדי רואים פוליטיקאים, הרבה פעמים באים למגרשים, בין אם הם אוהבים ספורט, בין אם הם רוצים לתפוס טרנד בשביל קמפיין פוליטי כזה או אחר, אבל אני חושב שרבים מבינים את הכוח של המגרש והכוח של משחק הכדורגל.
אבל עוד לפני שקמה מדינה, זאת אומרת שהבריטים היו פה, אז היינו פחות נגיד אויב של הערבים באותו שלב, נגיד, אולי. יכולה הייתה פה להיווצר איזו שותפות, ויכולנו לשחק ביחד ולהתיידד אולי, למה לא קרה הדבר הזה? או האם קרה ונחתך באיזשהו רגע?
זה קרה הרבה בתקופת המנדט, לפעמים במנותק מההקשר הלאומי שהיה בו, כן הייתה איבה, אני מזכיר את אירועי גם 1920 ו-21, תרפה,
נכון.
תרפת ב-29, המרד הערבי, מאורעות תרצף תרצת, כלומר הייתה מתיחות, ודווקא ברגעים האלה ההקשר הלאומי היה מאוד חזק וקשל שיתוף פעולה יהודי-ערבי, אבל היו גם הרבה זמנים אחרים, למשל מלחמת העולם השנייה, תקופה שהיה משהו גדול יותר, הייתה מלחמה גדולה יותר מהסכסוך היהודי-ערבי, ואז דווקא שיתוף הפעולה היהודי-ערבי היה נהדר, יחסית, כן, הכל יחסי. הוא אף פעם לא היה באמת נהדר, כי היו פערים, והיו דברים שקרו מחוץ למגרש, מאוויים לאומיים שנכנסו לתמונה, היישוב היהודי היה מאוד מרוכז בעצמו, לבנות את הבית הלאומי, את המדינה שבדרך, והערבים במובן הזה לא השתלבו לו בתמונה, כלומר שהוקמה התאחדות ארץ ישראלית, יהודית, ציונית, בשיתוף עם הבריטים, אז נכנסו לשם גם גורמים ערבים פלסטינים, אבל זה היה כעלה תאנה, לתת ידי חובה, זה לא הייתה שותפות אמיתית.
אולי כי לא היה לנו שכל לייצר אז שותפות אמיתית.
לא, חשבנו שננצח אולי.
אני לא חולק עלייך, למרות שקשה לשפוט, זה גם דבר שמאוד ניסיתי לשמור עליו כל העבודה, ניתחתי את הדברים ובאתי עמדה, אבל ניסיתי מאוד לא לשפוט, כי במרחק הזמן באמת יש דברים שצריך לשים את עצמנו בנעליים ולחשוב איך אנשים חשבו אז, הם לא ידעו שתהיה מדינת ישראל, הם לא ידעו הרבה דברים שאנחנו יודעים היום, והתמונה הייתה מאוד מאוד מורכבת, ובאמת דווקא היבט מעניין הוא שתחת החסות הבריטית, במשרדי ממשלה, במשטרה, בחברות מסחריות, דווקא שם יהודים וערבים שיתפו פעולה במגרש הכדורגל, כי לא הייתה להם כל כך ברירה, הם קיבלו מסכורת, אמרו להם לכו צחקו בליגה במקומות עבודה. והם עשו את זה. לא היו להם יותר מדי אפשרויות לבחור.
בקיצור, כל מה שצריך זה להכריח אותנו, ואז היינו עושים שלום.
רק כסף.
יותר מזה, כל המסקנה הברורה היא שיוחזר המנדט הבריטי.
כן, יש כבר, כן, היה עכשיו ספר הזה.
יש להם שירים טובים גם.
יש להם שירים.
של אוהדים.
בכלל, הם מנהלים טוב. תשמע, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת. הספר מסתיים ב-1948, ברור מדוע, קמה מדינת ישראל, והכל הכל משתנה. אבל מצד שני, הכדורגל ממשיך להיות מראה של הסכסוך באופנים שונים. מה קורה מיד אחרי 48, והאם אתה כבר עובד על המחקר הבא, שידבר על כל מה שקרה אחרי זה?
כן, אז קודם כל, אני חייב להגיד שבאמת אחרי 48 יש קצת יותר כתיבה, גם על הכדורגל ויחסי יהודים ערבים, יש רבים וטובים שעשו את הדבר הזה, תמיד יש מה עוד לכתוב ולחקור. מה שקרה אחרי 48, מבחינת היישוב היהודי זה מאוד פשוט, היישוב היהודי הפך להיות מדינת ישראל, וההתאחדות הארץ ישראלית לכדורגל הפכה להיות ההתאחדות לכדורגל בישראל, שאנחנו מכירים היום, תהליך מאוד ברור ומובן במרחק הזמן. אחד הכדורגל הערבי הפלסטיני, זה התמונה קצת יותר מסובכת. הערבים שנשארו, ערבי 48, מה שנקרא, שנשארו תחת ממשל צבאי אחרי 48, לקח להם הרבה מאוד זמן להתאושש ספורטיבית מהסיפור הזה, ורק במרוצת שנות ה-50-60 הוקמו מועדונים כאלה, תחת החסות של המרכזים הגדולים, של מכבי, של הפועל, של ביתר, ואנחנו יודעים שרק בשנות ה-70 יש שחקן ערבי ראשון בנבחרת ישראל, ריפאת טורק, רק ב-1996 מועדון כדורגל ערבי ראשון עולה לליגה הבכירה, הפועל טייבה, ורק ב-2004 איחוד בני סכנין גם זוכים לראשונה בתואר בגביע המדינה. אז באמת הדבר הזה היה מאוד מאוד הדרגתי, אבל אולי ההיבט האופטימי הוא שאנחנו מסתכלים היום על נבחרת ישראל, יש בה קפטן שהוא לא יהודי, יש שם הרבה שחקנים, ערבים, מוסלמים, וזה בהחלט מרחב אופטימי במובן הזה.
ככל שאנחנו מקצינים, הרי אנחנו רואים שאנחנו מקצינים, ושהסכסוך, ושיש סכסוך פנימי גם, לא רק מול ערבים פלסטינים מחוץ לשטח ישראל, גם בתוך ישראל, ככל שזה מקצין, ואנחנו חושבים שאנחנו מתפלגים יותר ויותר, דווקא הכדורגל הולך לכיוון אופטימי ונחמד.
למה, לא צועקים להם במגרשים?
צועקים, אבל גם צועקים, ויש גזענות, אני לא מכחיש שיש גזענות ויש שנאה, אבל יש שם את הדבר האופטימי פתאום, איך זה יכול להיות?
יש גזענות, ויש גם היבטים מאוד לא סימפטיים מבחינת מה שקורה בנבחרת, למשל הציפייה של שחקן הנבחרת לשעבר, אייל ברקוביץ', שקפטן הנבחרת הנוכחי, ויברסנטחו ישיר את ההמנון. דבר שאין שום סיבה שהוא יעשה, כי הנפש שלו היא לא
יהודי, או מיה. אולי הוא לא עומד.
והוא ספורטאי למופת ודמות באמת כדורגלן גדול, ואין שום קשר בין הדברים. או למשל, ששחקן הנבחרת מונס דבור העלה פוסט שנה שעברה בשומר החומות, שקשור, אני לא זוכר את התוכן בדיוק, אבל מה שקשור למסגד אל-אקצא, תוכן מאוד לאומי, חריף. והוא זכה לשריקות בוז במשחקי הנבחרת הבאים מהקהל של נבחרת ישראל, גם כשהוא הזכיר שער.
קיצור, אני מסתייגת מההכרזה על זה כעל מרחב אופטימי,
אני מצטערת. אני כן, אני מתעקש כן לסדר אופטימיות. צריך להגיד גם שהמאמנים שאפשרו לדבר הזה לקרות בשנים האחרונות הם שני מאמנים אוסטרים. אז אם לא הבריטים, אז לפחות האוסטרים יודעים...
אנחנו צריכים משקיף זר, בקיצור, אתה אומר. אנחנו צריכים איזה קטן שיבוא וישתלט על העניינים. בסדר גמור, נגיד שיש ערב השקה ב-15 ביוני, נכון? באוניברסיטת תל אביב, ואחרי זה עוד ב-18 ליולי במכון ון ליר בירושלים, ודיברנו כמובן רק על קצה המזלג, עומדים בשער כדורגל ויחסי יהודים וערבים בארץ ישראל פלסטין 1917 עד 1948. דוקטור עומר עינב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
אנחנו עם סטטוס ספרותי של העיתונאי ארי ליבסקר, שכותב הספד יפה על הסופר ואיש הרדיו שלנו, דוקטור יצחק נוי, שהלך לעולמו בסוף השבוע, וכך כותב ארי ליבסקר. הוא כותב הספד לסופר ואיש הרדיו, דוקטור יצחק נוי, והוא כותב כך: יצחק נוי שינה את חיי. יותר נכון לומר, הציל את חיי. איני יודע לאן מתפתחים היו חיי בלעדיו. 1980, נובמבר, צהריים, אסור לשחק בחוץ, ואפילו בחצר למטה שמרו בזמנו על השקט בין 2-4. אני בן 8, מסביבי החברים קוראים ספרים. אני לא מצליח לקרוא למרות שמנסה. חסמבה, השביעה הסודית, גליל ארון פדר. כולם בעיקר התמקדו בחסמבה שעל האית. מדברים על הספרים, מספרים תעלילות, מזדהים עם הדמויות. לי קנו את חסמבה מול כנופיית פוצ'ניק המסוכנת מאוד. ניסיתי לקרוא בכל כוחי, ללא הצלחה. כל שנותר לי היה להסתכל על האיורים. ביקשתי מההורים והבטחתי שאני אקרא, אבל אחרי כמה פעמים שהאותיות לא מתחברות, השמדתי את הספר. בכיתה גם לא הצלחתי. מכיתה א', כולם מצליחים ואני לא. התסכול ובעיקר הבושה הוציאו אותי מדעתי. התסכול הופך לזעם, התחלתי להפריע בשיעורים, בהתחלה ההורים כעסו וחשבו שאני עצלן. באותו חודש הייתה שביתה בבית הספר ובמועדונית בצהריים. שידורי הטלוויזיה הלימודית הסתיימו באחת או 12, ואז הגיע השעמום הגדול עד 4. שלג בטלוויזיה ואין מה לעשות.
אני חייבת להגיד למאזיננו הצעירים, ויש לנו המון מאזינים צעירים.
לא יודעים על מה מדובר פה.
ביטו, האזינו, הסקיטו, אנחנו, היה לנו ערוץ אחד בטלוויזיה, ואם הוא לא היה, אם היה שלג, אז זהו.
מה זה ערוץ אחד? הוא שידר קצת.
כן, אבל אחד, אחד.
ופתאום, פתאום, היו אומרים, כאן נסתיימו שידורנו, וזהו, ולא היה כלום, היה שלג. היה...
שלג.
ככה.
כן, התגעגעת לשלג הזה קצת. אוקיי, אז לא היה אופציות.
לא היה אופציות, לא היה אינטרנט, חבר'ה.
הנה, ארי ליבסקר, אבל הוא מצא את האופציה.
נכון, הוא כותב, מי שגדלו עם ערוץ הילדים ותכנים ללא הגבלה, התקשו להבין זאת, וזה באמת מופרך, גם אנחנו מתקשים להבין את זה היום. הוא ממשיך ואומר, שיגעתי את אמא שלי, שהייתה מעוניינת לנוח, ואז היא מצאה פתרון, תודה אמא. היא הניחה טרנזיסטור כחול מתוצרת הארץ בחדרי מכוון על רשת א', בה שידרו את תוכנית הרדיו לאם ולילד אותה הגיש יצחק נוי. עולם חדש, שהיה נעול וסגור נגלה לי. קולות וצלילי התסקיטים הפכו לתמונות חיות חווייתיות, עוצמתיות יותר מהקולנוע ומהטלוויזיה. נוי היה הקולנוע, הקול הדומיננטי והמרכזי. הוא כתב את רון וג'ודי, גבעת האירוסים השחורים, משתתף בתסקיטים פצפונת, בתסקיטים פצפונת ואנטון של ערך קסנר, אבא ערך רגליים. הוא הגיש תוכנית נוער, חתול בסק, עם אני הגיטרה וכל השאר, שם גם כיכב דוד גרוסמן. מאותו רגע, הפסקתי ללכת לצהרונית והקשבתי לרדיו. חיי השתנו, אפילו כתבתי חיבורים אותם הקראתי בכיתה. למרות שלא ידעתי לכתוב. כתבתי ראשי פרקים וזכרתי בעל פה את הסיפורים שהמצאתי, והם זכו להצלחה. קיבלתי ביטחון, המשכתי לכתוב בשגיאות כתיב, מה שלא הבנתי בכתב השגוי של עצמי, זכרתי בעל פה וקראתי אותם כאילו מהדף. ככה, בסופו של דבר, בעזרת הכתיבה הזו, גם הצלחתי לקרוא לבסוף. רק בגיל 14 קראתי ממש ספר מההתחלה עד הסוף. הקסם והחסד אותם העניק לי נוי, הקריזמה הרדיופונית שלו, גלו אותי מחיי אנלפבטיות, לא פחות.
מדהים.
מדהים.
גלו אותי מחיי אנלפבטיות, נפלא.
תודה לך, יצחק, אתה הצלת את חיי, ככה הוא כותב. ארי ליבסקר, זה אחד הדברים המרגשים. מי ידע שבכלל אפשר להשפיע ככה? על אנשים.
נכון, יצחק נוי. אני גם הקשבתי לתוכניות האלה.
ברור.
אה, אוקיי.
אני גם זוכר את הספרים שלו. אור ואלכסנדר, נכון? זה מאוד, באמת, יפה מאוד.
יפה מאוד. אז הזמן לנו לסיים, יובל. תודה רבה על המפיקה שלנו, תמר בנימין, ליובל יסוד, על הביצוע הטכני, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות. תודה.